יום שני, פרשת עקב. שלום לכם ידידיי, אנחנו בעיצומם של ימי בין הזמנים. אנחנו מתחילים עם סיפור מעניין שפרסם הרב ישראל למברגר במעשה למעשה לפני כמה שנים במוסף שבת קודש. יהודי שחזר משוויץ סיפר באוזני מחבר הספר אוצרות המוסר, הוא היה בעיר מלון, בעיר ברן. אז גם יהודי שומר תורה ומצוות שהתארח במקום, כמובן לא עלה על דעתו לאכול עם האכילה המטבח הלא כשר, הוא הביא סנדוויצ'ים, וגמר לאכול את הארוחת בוקר שלו, והוציא ברכון והתחיל לברך ברכת המזון בכוונה. מספר שתוך זמן קצר, הכינו בו, האורחים, הגויים, וככה רמזו אחד לשני, ישתוק, האיש הזה מתפלל לאלוקים, באמת נהיה שקט בחדר אוכל, כל העיניים עקבו אחרי אותו יהודי שמודה לבורא העולם. הגויים התרגשו, הם אמרו שזה חזון לראות אדם ככה מדבר, הישר לברא העולם. זה סיפור אחד, עוד סיפור. פעם בשבוע, הרב גויין רבחיד יעקובזן שליטה, הנהג להיפגש עם קבוצה של נוער רחוב, ולנסות לזרזף עליהם טל מים חיים. כמה מהם התלוננו, שמה מפרע עליהם, הבתים הנוקבים שהם סופגים מכל מיני אנשים, שומרי תורה ומצוות ש... סופגים מהם בבתים, הבתים נוקבים ויורדים עד התאום. ניתוח משותף שלו ביחד איתם עלתה המסקנה שמה שמפריע להם זה התחושה שכביכול אותם שומרי מצוות מקרינים עליהם עליונות. נו, איך אפשר לפתור את זה? הרי מדובר בעליונות מציאותית, לא דמיונית. מה הפתרון? שיהפכו בעצמם לשומרים על קלה כבחמורה. נו, הלוואי. אז ההברקה של רגע יצא להם הרב יעקב זוהן לקיים מצוות של חילונים. מה זאת אומרת? להאיר פנים לזולת זה מצווה מן התורה, אבל כזאת שגם חילונים יכולים לקיים אותה. חן הלאה לעזור ליהודי, להיות מנץ, מן אדם וכו'. ומאז הוא מספר שהתחילה איזו תחרות סמויה או לא סמויה בין הצעירים, כמה מצוות הם קיימו. אחד אמר קיימתי 60, אחד אמר מ-80 וכו' וכן הלאה. סיפר אחד הצעירים שם שהוא עמד ברמזור עם האופנוע, שזה הולך רגל, מאז שהיא ככה מבט נוקב, שרגשתי כמעט הוא הופך אותי לאבק. ואז הרגשתי שאני חייב לחזק את עצמי מזה מצווה. הזכרתי שיש את מצווה ונשמרתם עוד נפש זכם. חשבתי שהנה, אני עומד פה ברמזור, מתכוון לקיים מצוות עשר מדאורייתא שבנשמרתם. אז הוא מספר שהמשיך בנסיעה ובכל הקיפה הוא נתן את דעתי, נתן את דעתו, שתעשה בזהירות הראויה, ונשמרתם. רמזור ונשמרתם, מברכה ונשמרתם. אומר פתאום, הרגשתי שמחה עצומה איך שמציפה את הלב שלי על המצוות הרבות שזכיתי לקיים. אומר שהוא הכנע את האופנוע בבית הכנסת הראשון שהוא מצא, ניגש לארון קודש ואמר פרק תהילים, תודה לברא העולם שזיכרתי על זה. ההתרחשות הזאת הייתה האירוע המכונן בחזרה לתשובה של אותו בחור. כך גם יתר החברים שלו שהתמידו במשימות האלו, כולם חזרו בתשובה. אז האם אנחנו מקיימים פחות מצוות מאותו אופנוען? ודאי שלא. אז למה העניקה לו מצוות ונשמרתם כזה כוח לחולל מהפכה בחיים, ואנחנו לא שווים מהמצוות שאנחנו מקיימים כוח לחולל מהפכות מהקצה לקצה. אז התחושה היא, התשובה היא, סליחה, שמי ששוחה בים של יהלומים, הוא מאבד את תחושת הערך, הם קופים מבוקר ועד ליל, ועיר בו להם תורה ומצוות, כך שכבר קשה לנו לחוש את תקרת רוממות וחביבות של כל מצווה מוצרה. ודווקא מי שרחוק מאושר הזה, אז הוא לכאורה חש בקלות בזוהר שבוקע מכל מצווה, אבל התבוננות קלה בנקודת המבט של הרחוקים מעניקה לנו את האפשרות להתעורר, לקלוט, להעריך את השפע הגדול שזכינו. וזה גם מה שאפשר ללמוד מההתבוננות של הגויים על אותו סועד בבית מלון שוויצרי. הגויים לא הגזירו, אלא שדווקא מחמת הריחוק שלהם, הביאו את התחושה הטבעית והאמיתית שאמורה להתעורר אצל כל אחד, לא רק אדם פה בעולם הזה שמדבר עם בורא עולם שם למעלה. פה ושם אנחנו מבחינים בעובדי השם, שלא פוסק חוכם מפומי וכולי ימי. אלו אנשים שכמות המצוות לא מסתירה מהם את האיכות שלהם, אלא הם מעריכים ושמחים מכל מצווה. אז פלא שהם מאושרים, אנחנו ממשיכים עם פנינים מתוך רב שיח עם ראשי הישיבות והמשגיחים הגאונים במסגרת סדר החונש שנערך על ידי דירשו, ויש פה מאמר, סיכם את זה הרב לוסטיגמן שליטה. מאמר ארוך, ננסה לתפוס כמה נקודות. אז הוא מביא פה אחד סיפר הגרח לצד. כל המסכת של השס יודע את זבוכים, בצורה הכי טובה, כי הוא למד את זה. למה? כי הוא למד את זה, הוא זכה ללמוד את זה בצעירותו, עם הדוד שלו, החזון איש. איך היה הלימוד? למדו קטע גמרא, החזון איש שאל אותו, אתה יודע את הגמורה? שאמר לו, כן, אז אמר לו, אני רוצה לשמוע. וכך הוא עשה, וככה, אבל החזון איש לא מרוצה, אמר לו, לא ככה, אני רוצה שתחזור על הגמורה כמו שצריך, עם כל הפרטים. הכל מסתמין חו, אז יראה לו עם היד, יסדור לו. כמו שמסברים לילד קטן, חזר על הגמרא, מהחושייה והטבות, הבחייה לטבות, וככה כל פרט ופרט, עד צריך לאמר בבהירות גדולה, אם היה משהו מאורפל, אנחנו יודעים שהיה דורש לנו לחזור שוב על הגמרא, ללמוד אותה היטב, ואז לנסות, ולחזור עליה שוב בעל פה. צורה הכי מפורטת שאפשר. וסוף סוף הוא יצליח לחזור על כל הגמרא בבהירות, עד שהסביע את עצון החזוני, שזה אמר לו, נו, יפה מאוד, עד כאן, קיימת ושיננת, עכשיו רוצים לעשות את ההמשך. שאם ישאל לך עוד, אל תגע גם מסתמר, אלא אמר לו מיד, אז תגיד שוב את הגמורה, וככה הוא חזר איתו על הגמורה עוד 3-4 פעמים. אמר לו החזוני, שעכשיו הגעת להגיע למצב של אל תגמגם, עכשיו צריך להגיע למצב של אמור לו. אחרי הפעם השמינית, החזוני שאמר צריך להגיע לאמור לו מיד, וככה חזרו על כל קטע לפחות 10 פעמים. ואז הוא אמר לו, לרב חיים גרינימן, שהוא הגיע כבר למצב של אמור לו מיד, ואפשר להמשיך לקטע הבא. אמר רב חיים גרינימן שהוא עצמו עם הילדים שלו, לא מצליח לחזור ככה 10 פעמים, כמו שהחזוני שעשה, אבל לפחות כמה פעמים הוא כן עושה, הוא לא מוותר עד שהם יודעים את הגמורה בבהירות מוחלטת, לפני שהם ממשיכים ללמוד הלאה. והם מספרים על האומה, חושבים שזה דרך לחזון איש, גדולה אחרי ישראל, אחרים לא. ספר שהוא שמע מאח שלו שישב והקשיב לרב אליושב, איך הוא לומד טויספוס. הוא לא קרא טויספוס בפנים, כי הוא ידע אותו בעל פה, אבל בכל זאת חזר, חזר לו מהקושיה, מהתירוץ, התחייה לתירוץ, תירוץ שני, שלישי. ככה הוא פשוט חזר על כל פרט ופרט מדברי הטויספוס בלי לדלג כלום. אז הוא אומר, אז בחור שואל מה הוא יכול לעשות בסדר, סדר ארוך מדי. הוא יחזור ככה, כמו החזון איש והרב אליושיב, אז הוא יגיד, הוא יבוא להתלונן שהסדר קצר מדי. רואה שיבת נתיבות לדעת, מוסיף על דברי הרב קוק, שרוצה להוסיף כי יהודה ועוד לקרוא. שכיוון שבהתחלה המעבר ישיבה גדולה קשה, לא יודעים איך לעשות את זה, קשה מאוד אפילו. צריך לדעת שזה לוקח זמן, כל חודש עובר, מתלמדים קצת יותר, צריך סבלנות ואורך רוח. לא מספיק שבחור ישמע את השיעור, צריך להבין למה בשיעור אמרו ככה, למה לא אמרו אחרת. לא לחזור כמו תוכי, צריך לחשוב, אין לי שאלה, לא שאלה, אתה מבין, לא מבין, לשאול. צריך לנדנד לרב. איך לבחור חברוסה? אז הרב גולדווסר, משגיח שיעת אור ישראל, אמר, דבר ראשון, החברוסה צריך להיות מתמיד, צריך שיהיה אכפתי, אכפתי. הוא מקבל את זה עם דברים מהגמורה, הוא מביא עוד קריטריון של השכל ישר. בחור שיכול להיות מוביל, עדיף שיבחר בחור שייתן לו להוביל, לא במש מעל ההסדרה. חשוב שיהיה לו נעים, הולך לשבת איתו כל יום, כמה שעות. אם אנחנו עוסקים של יהירות וביטול דברי אחר, זה אומר משהו חשוב. שהוא מציע לכל בחור שיצא מנקודת הנחה שהרם שלו מבין טוב ממנו, הרבה יותר טוב. העולם התורה מלא וגדוש באברכים, תמיד חכמים ומופלגים, רק מאותם זוכים להתקבל לתפקיד של רם. אז מי שהתקבל הוא עבר ברור אחר ברור, בחרו אותם מתוך עשרות במאות מעמדים. אז לחשוב שאתה מבין יותר טוב מהרם שלך, זה כבר יהירות וגיא. הרם מבוגר ממך, פי שתיים, פי שלוש. אם לא הבנת, אתה יכול לשאול, לחקור, אבל אל תניח שאתה יותר חכם. עוד עצה. אם לא הבנת משהו, ניסית ולא הצלחת, תרחק את זה מהזיכרון. אל תחייך לצלך להבין משהו שאתה לא מבין. חשוב לשמור על השכל הישר, לא להרגיל את המוח לקבל דברים שלא מקבל. צריך להתאמץ להבין, לשמוע הסברים נוספים, אבל אם לא הצלחת, עדיף שתמחוק את הדברים מהזיכרון, שתקלקל את המסיינת הטבעית שלך. זאת אומרת, זה כמו שמישהו ינסה לדחוק את הפסולת דרך המסננת. הוא לא מצליח לזה, אז לא. ואנחנו ממשיכים בין הזמן עם מאמר נפלא, שאנחנו בגן רפואו שמו, ברוך שמו, על גנות שליטה. הוא מדבר פה במאמר על החיפה והאקו, יש שם גני פאר שייכים לקטע בעיים. האם מותר לקיים, האם מותר לטייל, לקדל בגנים האלה? אני פה את דברי הגמורה במדיזורה, עם הטויספס, על להיכנס למקומות של גויים, עבוד הזורן, נוצרים עבוד הזורן, מסגד של מוסלמים, אז הוא מביא שאומרים שמותר, כי זה לא נחשב למשם שעבוד הזורן. הוא מביא פה כל מיני דעות, שיצצי לעזר אסור, סטייפה לרחשש להיכנס לחלקים מערת המכפלה, כמה שזה מסגד. ביורצת של הרב אליושיב, אז רב חיים קניבסקי, עלה להתפעל על הציון שלו, ואחרי זה נסע לכותל במערת המכפלה, הוא נכנס לשם, הוא שאל את הרב חיים קניבסקי על זה, אז הוא אמר, אבא שלו עשה את זה, לא נכנס כי הוא חשש, אבל הוא אמר לי שאני בעצמי כן ניכנס להתפעל שם. אז הוא חוזר לשאלה על הבעיים, הבעיים זה דעת שמקורה באסלאם השיעי, הם לא שייכים כיום לאסלאם. הריכוז הגבוה של הבעיים זה באסיה, קרוב 3.6 מיליון, באפריקה עוד קרוב ל-2 מיליון, באמריקה הלטינית עוד קרוב למיליון, ועוד ועוד, כל מיני מקומות. אז במשך שנים סברו שזה הבעיים סוגדים בעיקר ליופי ולאסתטיקה, ולכן יהודי חיפה והצפון נמנעו במשך שנים להיכנס לשם, כי הם חשודים על עצם עובד אזור, בעצם הסגידה לגנים היפים, אבל הוא אומר לא, אחרי שהתחתנתי, ככה אומר רב גנות, גרתי כמה שנים בחיפה, עם גירור בכתב ובעל פה שערכתי עם אנשי קטע בעין בזמנו, אז עיקרה אמונה והדת שלהם שיש בורא לעולם, והוא ברא לבדות כל הנבראים. והוא אומר שהוא שמע את עיקרי דתם, אין בזה עובד אזור, אלא דברי הבל. אומנם הם מעניקים חשיבות, יחס וחשיבות לפר ואדר, אבל זה לא מעיקרי דתם. הוא אומר, יש לקחת סיפורי בדברי אנשי הקט ורוגון מוגבל ודי למייבים. הוא מספר שבמרכז הגנים יש בני מפואר ועדור שרבים רואים בו בטעות מקדש, אבל לא, מדובר בבני הקבר של המנהיג ולא מקדש. אז רבני הצפון שנשאלו פעמים רבות, האם ניתן לסייר שם, חכו והגיעו למסקנה שזה לא עובד אזורי. הרבנים שטחו בשעתו תנתן לי לפי הרב אליושיב, ואמר שלמרות שמקרה הדין מותר להיכנס, אבל לא ראוי שיהודי שומר תורה, בפרט בן תורה, ייכנס למקומות כאלה של בני דת לא לנו. אז הוא אומר, והגנות שנזכיר בהזדמנות הזאת, לא להיכנס לכניסות ומזרים שבעבר שימשו כבתי כנסת. כמו בסרדי בית הכנסת תפילת שלום בטבריה, שנבנה עליה הכנסייה שמרחם. עוד מקומות שונים בנצרת, גוש חלב ועוד. שומרים בית הכנסת עתיק שנחרב, כמו בית הכנסת תפארת ישראל, בית הכנסת החור בירושלים, במרון, בית שען, בית שערים, אז הוא נחל בית אלפא, מבחים בלא שם ומלכוס, ברוך מוציא בגבול אלמונה. עכשיו מדבר פה על יציאה לחוץ לארץ, אחד הפולמוסים הנודעים זה, האם מותר לצאת לצורכי ציור וטיול? שהיציאה היא הרעית לכמה ימים, האם יש הבדל בין יציאה למקומות שסביב לארץ ישראל, אז זה קשור לשאלה אם מותר לצאת בכלל מארץ לכמה ימים. זה נוגע לשאלה היסודית, האם איסור יציאה מארצנו הקדושה לחוץ לארץ נעשה משום קדושת ארץ ישראל או משום ביטול המצוות התלויות בארץ. אז רב חיים קניבסקי אוסר בחריפות לצאת לחוץ לארץ. ומסתמך על דברי הביאור הלוכה בלכות חול המועד שעוסקים בעניין. איך תשובה מערב עוזר שמתיר לצאת לילה ואופירה כדי לראות את פעילי הגבילה? הטוב ביותר הוא אומר הרב גנוב שכל אחד יעשה שאלת חכם בנושא. איסור חמור ביותר להיכנס למנזרים ותנסיות. אולי אפשר להקל בכניסה למסגדים שמאמינים לשם אחד כמו שכתב ברוך הוא שלוש. חלק מהפוסקים עושים גם להיכנס למסגדים. באירופה, בעיה החמורה הזאת קיימת ביותר כשרבים האתרים המומלצים על ידי מדריכי תיירים שלא שומרים על התורה ומצוות וכנסיות וקתדרלות, שבחלקה למשל באיטליה יש ציורים של אמנים נודעים, כמו ציורי אמן משל פירנצ'ה, לאונרדו דה וינצ'י, אמן רפאל, שמציירים דווקא על כנסיות נוצריות. יש לציין שלדעת חלק מהפוסקים יש לזה איסור דאורייתא ממש. הוא אומר שהוא שמע מהרב אליהו שאסור אפילו להסתכל מבחוץ על הציורים, שהוא מרחק מן הכיור. וארצנו קדושה וכמות טובים וקשרים, מקומות שעדיף שנסייר שמה, ובמקומות שומרי שבת, לחזק אותם. והמאמר ממשיך וממשיך, ודברים נפלאים, אתם מוזמנים לראות את זה, והפותח, באתר, אנחנו ממשיכים הלאה. מהסיפור היומי, לפני 4 שנים, הסתלק לבית עולמו, איש אשכולות, גאון וצדיק, הגאון המותך אמרם יעקובזון זצ"ל, משגיח ישיבת תפארת ציון בבני ברק. במודעות שניתלו עליו בחוצות כתבו עליו תואר מיוחד, התבטל לגדולי הדור. המילים האלו מקפלות בתוכן הרבה, בכל 80 שנות חייו, הוא התבלט באופן מיוחד בנקודה הזאת. אחד התלמידים שלו סיפר שהוא ראה במו עיניו משהו מדהים. זה היה לפני 15 שנה שיצא לראשונה הספר רסיישר של חיים קניאבסקי, המשגיח הביא את הספר לישיבה, למד ואין בו בכובד ראש. בשעתו הספר היה חידוש, והסתכלו על המשגיח שלומד בו. ברגע מסוים הוא הגביע את שתי ידיים, הוציא את הפעות מאחרי האזניים והעמיד אותם בקדמת הפנים, והמשיך ככה לעיין בספר, לא יודע מה קרה. אחרי זה שנדפנו ראינו מה קרה. המשגיח בין השבעים ומעלה, הגיע בעיון שלו לקטע מסוים, שרב חיים כותב שם על החשיבות המיוחדת לצורת יהודי, להניח את הפעות הראש בקדמת הפנים. ואז באותו רגע ממש הוא עביר את הפעות בקדמת הפנים, ועד יום הסתלקותו, ככה הם עמדו. אנחנו משכים פרשת השבוע לעשות סורה בעיני השם להכיס רגע. יש פה פנינים מובחרים, מדרשותיו של הרב מוגרבי, שליטה רב יוסף מוגרבי. הוא אומר, אנחנו מכירים ודאי את האנשים שבהגדרה שלהם נוח ליחויס, כל דבר מרגיז אותם בבית, בעבודה, בכביש, מיד כעוסים, זה משהו לא מסתדר. והנה אנחנו גם בגדר נוח לירצס, יכול לחוס, לריב, עם זה, עם זה, אבל תוך כמה דקות, הכל נמחק. אדם כזה יוצא שחור בהפסדוי. מביא את הגמור, הכל הכועס, אמר רבונה, רבי ברבונה, כל הכועס, אפילו שכנה אלה חשבה כנגדו. ועוד דברים מהגמור. מה אנחנו כולנו מכירים אנשים כאלה, אחרים שלהם לא חיים, כל דבר מוצאים את המקלים, גם מתפייסים במהירות, מי יכול להימצא ליד כאלה אנשים? מה זה יצא שכרו בהפסדו? זה אומר, אדם יש לו הבנק, חובה של 100,000 דולר, מופקד בנק 4,000 דולר. זה נבלע בתוך החובה, הוא לא מרגיש את הכסף. ככה אם אדם כועס, תוך כל זמן היום פייס, מה שווה השכר, אז אמרו לה, הפסד שהפסיד בזה שהוא כך. רב חיים פלאג'י בספרו כף החיים הביא סיפור איך אדם כעסה מפסיד הפסד גדול. כבר כשאב ישראל הלכו במדבר, בעירה של מרים הייתה איתם, שהתגלגלה בעירה של מרים לכנרת, ידוע שאריזל, וכך רב חיים ויטל לשתות מברה של מרים, ועל ידי זה לא שכח יותר דור העולם וגם מתרפא. רב חיים פלאג'י מספר על אישת תמרה שהלכה לישון מימה הכנרת, הזדמנה לה בעירה של מרים. היא כמובן לא ידעה מזה, שעבד לי מלא מים הביאה הביתה, אבל היא תחרה, בעלה כעס, ברוב חמותו, בעת בדלים ושפך את המים, תוך כלי שמים נשפחו, נדזו כמה טיפות על גופו של הבעל, בכל מקום שנדזה טיפות מים, והיה שם פצע, התרפא לאלתר, ואז הוא הבין איזה שתה הוא היה. כלומר, היו לי מים עם סגולות המרפא שבעולם, ואני בכל סגולות המרפא, ואני עם הידי, פסדת כהכל. וידוע סיפור על הרב יצחיים שבנה את הסוכה כמה פעמים, 3 פעמים, עת זקנתו אשתו נפטרה, התחתן עם אישה אחרת, ואז הוא בנה את הסוכה, האישה אמרת לו שיבנות במקום אחר, הוא מפרק בונה במקום אחר, והיא תודעת שיבנה במקום הראשון, עדיף. מה אנחנו היינו אומרים? מה אדם בימינו היה עונה? הצדקת, שנה הבאה אני אבנה. עכשיו אין לי כוח, אבל הוא לא יסס, פירק, מיד בנה. סיפר הגויין, רב שם שבדרון זצל, שם בית הכנסת עם רב חשוב, הוא שמע ילדים שצועקים, וזה יפרה להם. אז הוא ביקש מרב שלם שירגיע אותם, שלם שאלה למה הוא לא יוצא. אז הוא אמר, אני מכיר את עצמי, אם אני כעסן, אם אני יצא, אני חס. שלם יצפה, בהזדמנות שפגש את פיסור, כשהוא זלמן, שהכיר את אותו רב. סיפר לו את הדברים, שאל את זה אם זה נכון שהוא רגזן, אמר לו, אני מכיר אותו מבחרותי, באמת הוא הרגזן, עמל על מידותיו, גם הוא רחוק מאוד, אבל עדיין הוא יודע שצריך להיזהר. הוא שאלה לפני שנים, אגב, הצדוקה, פעם הגיע אליו, גם הצדוקה חשוב, הגיע אליו ערב שבת, אני ביקש כסף, שאל אותו, הרי קיבלת אתמול, כמה אתה מגיע לבקש היום, אז הוא התחיל לצעוק עליו, בכסף שלך, צעק, צעק, ראה שהגבאי לא עוננו, נתן לו סתירה מצלצלת. אז אמר הגבאי, לאותו אני אלך לפלוני, תגיד שאת הכסף שרגיל לתת לי בכל תחילת שבוע שייתן לך. הנוכחים שראו את החוצפה של אותו אני ואת ההבלגה של הגבאי התפלו. ולמה בסוף הוא הסכים לתת לו? אמר להם הגבאי, אם הוא הגיע לכזה מצב שנתן לי סתירה, זה ידעות שהמצב שלו קשה. זו מידת חסידות שאין כמותה. קשה להגיע למדרגה הזאת, אבל כל אחד יכול לעבוד על המידות שלו, כדי להגיע למצב שגם הוא יכנס על מישהו, אז בקלות הוא יוכל להתפייס. אנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל, סיפור הרב דינר, הלו אכן מחוץ לארץ, שאהב להתארח בשבתות ולאכול אצל רבנים, אז יש מזה התעלות. הוא הגיע לרבנית שטיימני, אמרה לו, אין לנו אוכל. הוא אמר, לא יתבלבל, אמר, אני אביא אוכל, אני רוצה להיות עם הרב, התחמקה, אמרה לו, נוח. הוא הפציר והפציר. הוא אמר שהוא נכד של הרב דינר בלונדון, התחמקה, בלב שבאתי, נגשה לאחי מאיר, שאלה אותי, מי זה האחיין שלי? שביקש לאכול, ואמרה לי בלחש, הוא לא מבין, אנחנו פשוט מתביישים שיראו כמה אנחנו אוכלים. הבן של הרב שטיימן, רב מוישה שטיימן, מספר, בזמן הסיים אותו שמע, שמעו שהוא סגפן, והוא צחק. יזכיר לספור הדול בסוצק, שהיה שיר גדול בארצו, ביום חול היה אכל עופות, בשבת מה היה הענג שלו? שהיה אכל קומפות, כי אוף לא היה חידוש אצלו. כל שבוע אכל עופות בבשר. הוא אמר, אני אכל קלם קופות, ואני אקר סגפן, אני אוכל יותר מהשיר הכי גדול. עיקר אכילתו של הרב שטיימן, הייתה תפוחים מבושלים. אנחנו ממשיכים עם השוט הימי, תומכת לידה, שנוסעת ללוות את היולדת, לתמוך בה מבחינה רפואית, האם מותר לחזור בשבת על ידי נהגוי, כשאין גם ממני יולדת שנוספת שתצטרך אותה. אז התשובה היא שאלה חמורה שלא נתן לאחר במסגרת הזו, הצדדים הם שבשכנוח נפסק שהתירו למילדת ללכת 2,000 במקום שהגיעה לא צריכה לעמוד מבלי לזוז 400. ואם בתוך העיר כל אותה עיר נחשבת כ-400, אז דבר שהתירו לה לצאת מהתחום. גם כשזה לא קורה במלאכה שנעשה על ידי גוי. אמנם יש מאחורים שכתבו להתיר סום דרבונון, שם ימנה ויסיים לילדת, אם לא נתירו אלא שוב ולהצטרך. והתירו את ספר משום תחילוסון. נראה לי בתחום שבת שיש יותר, בתחום שיש יותר מ-12 מין, שיש דעות שזה מן התורה, אז שם כבר לא היה להתיר. והנה יש תומכות שמקבלות יותר בנסוע בשבת, ללוות לאור הבנה שיש בידי הצלו פיקוח נפש. אבל כשמתלבטות עם אותם לחזור, מודיעות לרב שאם להלוך יהיה אסור לחזור, אז זה לא איסור. וצנעה לי שזה אכן יצא לסמשות, נפושת. איך הם נמנעות מלמצא מתקבוב, ואיך נמנעות מלצא לסמשות. האם איסור שבת או קל להם, או שם הפיקוח נפש קל בעיניהם. ומה שכל אחד ישאל דעת תורה מרבותו. ואנחנו משיכים דפיים בהלוכה, אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן תופתת, סעיף י' א'. באילו אופנים ניתן לקנות שביתה גם ללא הנחת מזון שתי יסודות במקום השביתה? אז כפי שכבר למדנו, אז זה נלמד היום בזאת השם, בשלוחה אחת נוכל לשמור את שיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. הנה, כדרכן נלמד גם אנחנו תראה ידי הפעמים בעל אוכל. כפי שמלמדנו, אדם יכול לקנות שביטה על ידי זה שהוא נמצא במקום השביטה בזמן בין השמושס, של כניסת שבת, או על ידי הנחת חזון של שתי סעודות במקום השביטה, ועוד במה שהוא אומר בזה העירוב וכו'. אבל מי שהולך בדרך בסמוך לכניסת שבת, הקלו חכמים שיכול לקנות שביטה במרחק של עד 2,000 אמה ו-4 אמות. 4 אמות של מקום השביטה עצמו. אבל מי ש... כן, וזה על ידי אמירה בלבד, למרות שהוא לא נמצא שם. זה לא יקל, אלא כשהוא מכיר שדר מסוים שהוא רוצה לקנות שביטתו שם. כל ביקה מסוימת, גידה מסוימת. ואז הוא יכול להזכיר שהשביטה שלי תהיה מקום כאן. ואם בשעת האמירה היה רחוק יותר מ-2,000 אמה מהמקום שהוא רוצה לקנות כמקום השביטה, אז הוא לא קנה בו שביטה. ואם גם בשעת השקיעה כבר היה בתוך 2,000 אמה למקום השביטה, אז הדיבר של חנוך נראה שהוא לא קונה בו שביטה. יש, שנראה מדבריהם, שבאופן זה הוא קונה שביטה. מי שהולך בדרך ורוצה לקנות שביטה בשטח שמוכר לו, וזה נמצא בגבול 2,000 אמה ממקום שהוא עומד, ואין שם מחיצות, הוא לא מוקף מחיצות, וחלק מנה נמצא מחוץ 2,000 אמה. אם הוא אמר שביטתי במקום פלוני, הוא לא קונה שביטה, אלא אם כן אמר מפורש שתהיה השביטה בחלק שבתוך 2,000 אמה. אבל גם באופן שכל השטח שמוכר נמצא בתוך 2,000 אמה, רק 400 מתחון נחשבות במקום השביטה, ונחלקו הפויסקים, צריך לקבוע מקום כלשהו. שלא מספיק כמה סנטימטרים. בכל מקרה שהוא לא קבע 400, אז התחום של מקום השביטה נמדד לחומרה, זאת אומרת 2,400 למזרח, לדוגמה, מהגבול המערבי של השטח, ו-2,400 לגבול המערב, מהגבול המזרחי של השטח, ובכל מקרה, שפה הוא לא קנה שביטה בשטח המוכר לו, כמעט שהוא גילה דעתו שרצונו לקנות שביטה בשטח, הוא עקר את שביטתו במקום עמידתו, ולא קונה שביטה גם בו, ולכן לא יזוז מארבע אמות במשך כל השבת. יש מהראשונים שסובר שקנה שביטה במקום שעומד בו בכניסת השבת. חום לא הקלו להולך בדרך שיכול לקנות שביטה בשטח שמוכר לו ונמצא במרחק, אלא כשהוא יכול להגיע לשם לפני השקיעה. גם זה על ידי ריצה מהירה או נסיעה מהירה ברכב, נסיעה מאוד מהירה. עיקר שהוא יכול להגיע לשם לפני השקיעה. אם בשעת האמירה הוא לא יכל להגיע, ואחרי זה נצרה אפשרות שהוא כן יכל להגיע עם רכב, צריך לחזור ולומר שביטתי במקום פלוני. כל זה רק שרוצה לקנות שביטה שלא במקום משום, אבל אם יש עיר בתוך 2,000 אמה למקום העמידה, והוא אמר שביטתי במקום פלוני, גם אם הוא לא יכול להגיע לפני השקיעה לתוך העיר, אלא רק לתחום שלה, אז זה כאילו שקנה שביטה בעיר. ייתכן שהוא עדין לבית בודד, שאם הוא קבע בו את שביטה ויכול להגיע לפני השקיעה לתחומו, קנה בו שביטה למרות שהוא לא יכול להגיע עד הבית. עד כאן מניין דפיים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. אם אדם שלח שליח לעשות עבורו עירוב תחומין במאכל מסוים, והשליח יראה במאכל אחר, אז העירוב לא אוכל, כיוון שבזה שהשליח שינה מדברי המשלח, עקר את השליחות בביטלה. חרש, שויטה, קוטון לא יכולים לשמש בשליח להשיאת עירוב תחומי, גם אם הוא רואה אותם מניחים את המזון של העירוב, העירוב לא חל. החזן אמרו, חזוק יש שליח חוזי של חוסר. חוזי של חונוך אפשר לסמוך על החזוק הזאת רק בנוגע לסורים דרבון אל דעת הרמו, בשליחות שבמידה ולא בוצעה בשל המשלח באיסו, ניתן לסמוך על החזוק גם בנוגע לסורים דרבון. נחזור בקצרה לעיקרי הדברים שלמדנו לפני 100 ימים, שתי חצרות שמכסה מפרידה ביניהן. לא יכולות לעשות עירוב חצרות, אלא כשיש ביניהן פתח או חלון שרואים לשמש למטרתם. אם ידעו סולמות משני צדי המחיצה, באופן שאפשר לעבור בקלות מחצר לחצר, הרי זה כאילו יש פתח בין החצרות ויכולות לערב זה מזה. הסולם לא נחשב כפתח, אלא כשהוא לא מיועד לעשרה ממקומו בשבת. גם אם עתידים לעשות ככה אחרי שבת אחמת כעודו, כלומר שהוא לא ניטל ביד אחת, והיינו כשיש בו ארבע שליבות, שבאופן זה על פי רוב הוא כבד, אבל כשעמודים והשליבות כבדים הרגיל, סליחה, בלי אבל. כל שכן, אם הסולם מחובר לקרקע לא מופצה, אבל כשמיד לעשרה בשבת, כאילו הסולם לא נמצא שם, לא נחשב כפתח. דפיים איתנו בבלי. האם מותר לשתות חלב שבימת הקדש? ומניין שבונים את המקדש רק מממון גבוה?
מה אם במה טרפה היא יכולה ללדת? כך, אבל עוד עושים, אני אלמד היום מסכת מור, דף למדלף. שלוחה שתיים יוכל לשמוע בשיר מפי הרבנים הגדולנים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום החפצים בחיים, בתחי היומי, מי שבר את השמשה? האם מותר למורה, למורה, למלמד, לרם, לחקור את התלמידים? הלכה שנלמד היום נוגעת למה יעשה עבור אנשי חינוך, משגיחים, מלמדים, מורים וכו'. צריכים לברר על איזה מה יעשה שלא קשורה, שנעשה בין כותלי המוסד. לכאורה, זה לשון הרע לתועלת, אבל כבר ראינו שצריך שהדיבור יהיה בכוונה טהורה לתועלת. נו, האם ניתן לומר שהתלמיד הספר זה לתועלת? אז מובד בביאור מוסוף עם דעתו של משה פיינשטיין שאסור לעשות את זה מהסיבה האמורה. ולכן הוא כותב, העצה, רק לומר לכולם דברי מוסר ולבאר את חומרת המעשה, ואם זה לא גם אם זה לא יעזור, אין להתיר לצפול השנורת. מעידך הרב עוזר בשם תלם כותב שמותר כדי למנוע את המשך ההתערדרות של אותו תלמיד. והוא אומר את זה שהתלמידים האחרים מחפים עליו, זה גורם להם נטייה לרע. מאוד נשמעוי להרתיע אותו. רק הוא מזהיר שלא לגרום לתלמיד להתגש ברבים, מוקש מי שיודע, יספר לו בתחינה. הוא גם יאיים עליו שיספר את מה שהוא יודע בלי תוספות. כך גם לא יבואו להקל ולשמור. רבו שטורן ברפצ'ו זאונוגוס כותב שלטובת חינוכו של התלמיד שעשה שלו כהוגן, וכזה אופן, אז אדרבה, חיוב על התלמיד לא יודע להרבו, כשלבואו להקל באיסור זה, אז גם שוב, הוא אומר גם, שאנחנו צריכים להקדים ולהסביר את חומת איסור שנור. ראת אבחן קניבסקי, המחלוקת הזאת שהכל לפי העניין, לכן יש שכתבו שגם אין גרוס משהו יודע, שבאופן שהתלמיד גורם נזק או קלקול לילדים אחרים, או למלמדים, או שמזיק תוכלו שהמוסד מותר וחייבים לברר, ולמנוע את ההמשך של הנזק. רק שזה נגע רק לאותו תלמיד, בזה השר משפה יש לנו. רבות רגביל בשני כתב שנראה שהם רק יבקש המלמד של הילדים שירמזו לו, ולא אגידו מפורש, אז שם הגרסמו שידע שמותר. ולסיום התחזקות יומית, בסוף הפלא יועץ, באלפה בייסה, בערך מעשים הוא מביא מהקודש רבות וירשמין הזבורנה, שאמר שמעשים טובים, כל אשר בכוחך לעשות יותר עשה, כל דבר טוב שתעשה, כל לימוד שתלמד, תשמח עליו כמוצא של עליו. זה לרבותיי להרבות בתורה, במצוות, ככל יכולתנו, בכל מצווה נוספת שנקיים, נשמח כמציאת תוצר נפלא. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחיות וגשמיות, בכל טוב סלע.